סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר עידוק, איזה שבוע מרגש.
כן, והיום אני רוצה לספר לך סיפור שמשלב באמת כל כך הרבה דברים מרגשים שאני מחכה שהסרט יצא בנטפליקס ואנחנו נקדים אותו, כי אנחנו היינו קודם.
זה הדודו מספר לגולו של הסייבר.
גולו?
מה?
רגע אחד, זה סיפור אמיתי?
כן.
כי אם זה אמיתי זה מאוד מסוכן, אני אולי צריך להישאר פה ולשמור עליך, אה?
הסיפור הזה משלב פריצה לחברה גדולה שעוסקת במוצרי תקשורת ועיתונאי שחושף מידע על הסתרות וסודות מאחורי הקלעים של הפריצה הזאת, והאקר שמתגלה כדמות מפתיעה, ובלי ספוילרים בואו ניגש ישר לסיפור.
סייבר 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 פריך וחם
oh
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
סייבר אוריגינל, היזהרו מחיקויים, אה?
האם אתה מכיר את חברת יוביקוויטי?
מי לא מכיר את חברת יוביקוויטי?
ובכן, אני לא הכרתי את חברת יוביקוויטי. יוביקוויטי היא ענקית אמריקאית לציוד תקשורת ו-IoT וכל מיני מכשירים מגניבים ומתוחכמים, גם לאנשים פרטיים וגם לעסקים.
Bring the future of security to your deployment at UI.com. Ubiquity. Simplifying IT.
בינואר 21, החברה הודיעה ללקוחותיה שקרה לה דבר מצער והיא נפלה קורבן לפריצה. זה משהו שקורה לחברות, והיא הודיעה ללקוחות, לקוחות יקרים. נודע לנו על גישה לא מורשית לחלק ממערכות טכנולוגיות המידע שלנו, שמתארחות אצל ספק ענן צד ג', לא ראינו אינדיקציה שיש פעילות לא מורשית בקשר לחשבונות של המשתמשים, אבל כאמצעים מנע אנחנו מציעים לכם להחליף סיסמה, לאפשר two-factor authentication, חיבור רב שלבי, וידור השלי, איך זה נקרא? משהו רב שלבי.
הזדהות.
הזדהות רב שלבית. ואם אתם משתמשים בסיסמה ובשם הזה במקומות אחרים, אז תחליפו אותם גם שם, כי כידוע, תאשר מידע דולף על אתר אחד, אז בודקים אותו בהרבה אתרים אחרים, ומגלים שאנשים מחזרים סיסמאות. אל תמחזרו סיסמאות. הסיפור הזה מתחיל בעצם כחודש לפני כן, כאשר עובד של יוביקוויטי מבחין בפעילות חשודה בתשתית הענן, הוא רואה איזושהי גישה לא מורשית למידע של החברה, ומתחילים לחקור את זה, מקימים צוות פורנזי, מגלים דלת אחורית שההאקרים התקינו להם במערכת, ואחרי שהם סוגרים את הדלת האחורית הזאת, הם מקבלים אימייל, והאימייל דורש ככה, 25 ביטקוין בתמורה להחזרת המידע שגנבנו מכם, ולשתיקה שלנו, אנחנו לא נעשה לכם פדיחות, ו-25 ביטקוין נוספים תמורת חשיפת דלת אחורית נוספת שהכנסנו במערכת שלכם. זה מבצע, אחד ועוד אחד.
לא, זה באמת קסום, כי למה להתקין רק דלת אחורית אחת, שאתה יכול להתקין שתיים?
כן, זה תמיד שיהיה גיבוי.
זה עוד 25 ביטקוין.
אז בסך הכל אנחנו מדברים על 50 ביטקוין, שבאותם ימים שווים $2 מיליון. החברה סרבה לשלם, גילתה את הדלת האחורית השנייה, סגרה גם אותה. כמה דקות לפני הדדליין של התשלום, ההאקרים העלו חלק מהמידע לאיזה שירות שיתוף קבצים מאובטח בשם קי-בייס, ושלחו לינק לחברה ואמרו, הנה תראו, יש לנו מידע שלכם, כדאי שתשלמו. אז החברה פנתה לקי-בייס וגרמה להורדה של המידע ודיווחה לרשויות על ניסיון הסחר. אמרנו שבינואר הם מודיעים ללקוחות שלהם על הפריצה, זה כזה, כדאי שתחליפו סיסמה, לא ראינו שום דבר, כאילו בסיפור בקטנה, ראינו איזה חדירה, תפסנו את זה.
הם פספסו את העניין של הפורצים לקחו את כל המידע והם הולכים לפרסם
אותו. כן, שכחנו לספר את העניין הזה, שכחנו לספר
זה קורה, למי מאיתנו זה לא קרה?
מי מאיתנו לא נדרש לשלם 50 ביטקוין, וזה פרח מזיכרונו. זה האמת שהפעם הראשונה שהמידע הזה מופיע באופן פומבי, זה בדוח הרבעוני שיוביקוויטי מגישה לבורסה בחודש לאחר מכן, בפברואר. עכשיו, בדוחות כאלה, החברות הרי תמיד כותבות איזה סיכונים יש לעסק שלהם, לרווחים שלהם, מכיוון שזה מה שהמשקיעים רוצים לדעת, אם כדאי לקנות או למכור מניות של החברה ומה קורה איתה. אז יש סעיף קבוע שאומר סיכונים הקשורים לעסקים ולתעשייה שלנו, ותת סעיף קבוע שאומר חולשות הבטחה במוצרים, שירותים ומערכות שעלולים להביא לרווחים מופחתים וטענות נגדנו, בשפה מאוד מאוד בורסאית.
עורך דינית.
כן, אבל זה, אתה יודע, באופן קבוע יש את הסעיף הזה, באופן קבוע יש סעיף שאומר, יכול להיות שיפרצו לנו ויגנבו לנו מידע, וזה משהו שזה סיכון שקיים לכל חברה. ותחת הסעיף הזה הם מביאים כדוגמה, הם ממש אומרים, הנה, לדוגמה, פרצו לנו בינואר. וביקשו מאיתנו שנשלם, סחטו אותנו וסירבנו לשלם, ולכן, ואני מצטט, יש אפשרות שקוד המקור ומידע אחר יפורסם בפומבי או יונגש למתחרים. עם זאת, הם אומרים, ואני שוב מצטט, לאור אופי קוד המקור והמידע האחר שאנחנו מאמינים שבוצעה אליו גישה באופן לא תקין, בשפה מאוד נקייה, בוצעה אליו גישה באופן לא תקין.
נראה שעבדו על זה עורך דין ואיש שיווק.
ואיש ניקיון.
בצוותא חדא.
איך?
צוותא חדא. ביחד.
מה זה?
לא יודע, זה מילה של...
בצוותא חדא, אוקיי.
זה עניין שעורך דין, עורכי דין אוהבים להגיד.
אז אנחנו לא מאמינים כרגע שלחשיפה ציבורית כלשהי של המידע שנגנב, תהיה השפעה שלילית משמעותית על העסקים והפעילות שלנו, אך בלתי אפשרי לעמוד את ההשפעה המדויקת של חשיפה כזאת. זאת אומרת, האירוע הזה מדווח ללקוחות באופן חלקי, מדווח לבורסה רק חודש אחרי, זה באמת כאילו, אוקיי, משהו שקורה, מעין תקלה,
אתה יודע. אבל אתה יודע, דיווח שמדווח במערכה הראשונה, יהפוך לאקסטרווגנזה במערכה השלישית.
אז הם אומרים, בלתי אפשרי לעמוד את ההשפעה המדויקת של חשיפה כזאת. ובכן.
מסתבר שזה אפשרי.
לא צריך לעמוד, אבל בוא נספר, החשיפה הזאת עלתה להם 4 מיליארד דולר ביום אחד. שזה היה נפילה של 20% במניה שלהם. ביום שבו אדם בשם בריין קרבס, עיתונאי סייבר ותיק, כתב בבלוג שלו קרבס און סקיוריטי, על הפרצה הזאת. ומה יש לבריין קרבס לכתוב חודשיים אחרי שהחברה דיווחה כבר על הפריצה הזאת, וחודש אחרי שהיא דיווחה עליה לבורסה? ובכן, הוא מפרסם כתבה מאוד מאוד ביקורתית, תחת הכותרת שרקן, שרקן זה ויסלבלואר, חושף שיטויות, מישהו שמתוך הארגון ומלשין עליו, שרקן, נקודותיים, הפריצה ביוביקוויטי, במרכאות, ציטוט, קטסטרופלית.
זאת אומרת, הוא בעצם מאשים את החברה בזה שהיא גימדה את ההשלכות של האירוע הזה.
כן, והיא גימדה אותם כדי למנוע פגיעה במניה. השאלה שכפי שאנחנו רואים ברגע שהוא מפרסם את זה, אכן קורית. 20%, 4 מיליארד דולר, המון המון כסף.
לא נעים.
לא נעים. בריין קרבס כותב שיוביקוויטי ניסתה לייצר את הרושם שההאקרים תקפו, אתה יודע, ספק ענן צד ג'ימל, היא הייתה רק קורבן משני, לא הייתה, לא בטוח בכלל שהלקוחות שלה נפגעו, אבל בניגוד לזה, הוא אומר, המתקפה כוונה ספציפית ליוביקוויטי, ההאקרים השיגו פרטי התחברות מחשבון ניהול סיסמאות של עובד ביוביקוויטי, הציגו גישה לענן אצל אותו ספק ג'ימל, שאגב הוא אמזון, AWS, זה לא איזה ספק קטן, ושההאקר בכלל לא פרץ לאמזון, הוא השתמש בפרטי התחברות תקינים של עובד יוביקוויטי, זאת אומרת, זה לא פרצה, כמו שאפשר היה להבין מההודעה שלהם, אתה יודע, היינו את זה לאיזה ספק ענן, והוא לא שמר טוב על המידע, שכח לסגור הדלת ומשהו דלף, אלא מישהו נכנס עם שם וסיסמה אותנטיים של עובד יוביקוויטי, ולהאשים ספק צד גימל, במיוחד את אמזון, בוא, טוב שהם לא כתבו אמזון בהודעה המקורית, כי אולי אמזון היו טובים להם את הצורה. או רוכשים אותם, מה שלפעמים עושים באמזון. הייתה טענה של אנשי החברה ומומחי סייבר שהיא שכרה לחקור, כי כמובן כשפורצים אליך, אתה סוחר אנשי סייבר חיצוניים, כדי להגיד, הנה מישהו שהוא לא מבפנים, הוא חוקר את זה והוא אובייקטיבי, הוא יגיד לכם את האמת. אז גם הצוות חקירה הפנימי וגם צוות החקירה החיצוני, לא זיהו גישה לא מורשת ואפילו לא ניסיון גישה לא מורשת לפרטים של הלקוחות. אז קרבס אומר, כן, זאת האמת, כי הם לא שמרו לוגים, הלוגים נשמרו למשך יממה אחת. אחרי יממה הם נמחקו.
כי מי צריך לוגים? בשביל מה יש לוגים? בשביל מה אתה יושב שם?
הוא תופס מקום, זה ארכיון, זה מעלה אבק.
קרדית הבית חיה בלוגים. זה לא טוב לאלרגיות.
עכשיו, איפה אותו בריין קרבס יודע את כל הדברים האלה? לא תמיד עיתונאים חושפים את המקורות שלהם, אומרים מאיפה המידע הגיע. אבל קרבס... אין לו שום בעיה עם זה, עוד בכותרת, הוא מצטט את השרקן שאומר שהפריצה קטסטרופלית, ובכתבה הוא מציג אותו בשם הבדוי אדם, הוא מכנה אותו מומחה הבטחה ביוביקוויטי, שסייע לחברה להגיב לפריצה, שדיבר בתנאי שהאנונימיות שלו תישמר מחשש לתגובת תגמול מצד יוביקוויטי. אותו אדם, לדברי קרבס, פנה עם המידע שיש לו על כל ההתנהלות הלא ראויה של יוביקוויטי לגבי הפריצה הזאת, הן לרשויות הגנת המידע האירופאיות, וזה למה? באירופה היחס להפרת פרטיות...
הם לוקחים את המידע שלנו קצת יותר ברצינות מ...
ובוא נגיד שיש להם איזה עניין עם לתת כנסות גדולים לחברות אמריקאיות ענקיות, יש שם איזה... יש שם איזה
תחביב, זה תחביב, יש שם איזה קינק. אתה יודע, גם אם יש לך תחביב שאתה יכול להתפרנס ממנו, אז למה לא?
וחוץ מזה, הוא פנה לקו החם של יוביקוויטי עצמה, זאת אומרת, ביוביקוויטי יש קו חם שאומר, אם יש משהו לא בסדר, ספר לנו.
Hello, you have reached the corporate offices of Ubiquity.
ואנחנו נטפל בזה.
Welcome to the UI of the future. Press 4 for information about how to report a security issue with a Ubiquity product or service.
והוא פנה לקו החם של Ubiquity, והחברה לא ניצלה את ההזדמנות לחקור את עצמה ולחשוף את הכשלים.
If you have any information about security issues in our products or services, please contact us at hacker1.com/UI or via email at security@UI.com.
ולכן הוא החליט להדליף את המידע לבריאן קרבס. עכשיו, זה לא כתוב, אבל אני מסיק את זה. אם הוא פנה לקו החם של Ubiquity, הם לא עשו עם זה כלום, ואז הוא פנה לעיתונאי, אבל הוא שומר על עילום שמו, כנראה שגם בקו החם הייתה אפשרות לדווח בצורה אנונימית. כלי מעולה, חבל שלא נעשה בו שימוש.
Press 0 to return to the previous menu.
זה קורה כאמור. ב-30 במרץ, 21, זה הפרסום של קרבס. ממש כמה ימים לפני הפרסום, במקרה...
FBI, do you copy?
סוכנים פדרליים
clear,
חמושים בצו חיפוש
FBI to DEA on command, how do you copy?
loud and clear
10-4
פשטו על ביתו של ניקולס שרפ
מי זה ניקולס שרפ?
נועם, אני שמח שאתה שואל מכיוון שזה מאוד חשוב. קודם כל הוא בן 36, דבר שני הוא מפורטלנד, אורגון.
מה הוא אוהב לאכול?
אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא אוהב להתעסק עם קומיקס של... מה זה היה? ראיתי באתר שלו, יש לו חיבה, הוא חנון. אפשר להגיד שהאיש הוא חנון. דבר שלישי, הוא חשוד שהיה מאוהב בפריצה. עכשיו, הוא היה חשוד בפריצה, והוא בן 36 והוא מאורגון והוא אוהב קומיקס, אבל מה שבאמת מעניין בהקשר של הסיפור הזה, זה שהוא היה עובד ביוביקוויטי, ולא סתם עובד ביוביקוויטי, הוא היה מפתח בכיר ביוביקוויטי, ולא סתם מפתח בכיר ביוביקוויטי, הוא היה חבר בצוות החקירה הפורנזית הפנימי, שהחברה מינתה לחקור את התקרית, שבה הוא חשוד.
זאת אומרת, לא קפוצ'ון, אלא חולצת משבצות.
קפוצ'ון כפול, יש לו כובע לבן, ומעליו כובע שחור, או להפך, והוא בשני הכובעים הללו, אתה יודע, ביד אחת פורץ, וביד השנייה עובד.
זה אחלה גיג.
הם אומרים, למה הבן אדם הזה נשאר כל כך, למה הוא כל כך מסור לעבודה?
תראה, מי יותר טוב לתפוס את הפושע מהפושע עצמו?
נכון. זה היה במרץ, ובדצמבר 21, שרפ נעצר והוא עמד לדין. כתב האישום, אמנם מכנה את החברה הנפרצת Company One, הרבה פעמים כשהמשרד המשפטים האמריקאי מוציא הודעות על עבירות שנעשו נגד חברות או אנשים, הוא לא מציין את שמם, אבל לפי הפרטים שמופיעים בסיפור, ולפי...
קשה לפספס.
כן, וגם לפי הפרופיל.
קשה לפספס. עובד של החברה, באיזה חברה הוא עובד?
תן לי לבדוק בלינקדאין, קליק, 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 עבד שם כקלאוד ליד מאוגוסט 2018 עד מרץ 21. מה קרה במרץ 21? החיפוש. זאת אומרת, הוא סיים את העבודה שלו בדיוק בזמן. הסיפור של החקירה שלו ושל הפשיטה על ביתו, הוא כמובן לא מתפרסם בזמן אמת, אולי בשביל למנוע שיבוש חקירה, ואולי כי העיתונאים פשוט לא הגיעו למידע הזה, אבל כאשר הוא נעצר ומועמד לדין, אז כבר משרד המשפטים הוציא הודעה על העיתונות. לפי ההודעה הזאת ולפי כתב האישום, הוא בדצמבר 20 הגיש מועמדות לעבודה בחברה אחרת, אגב בלינקדאין כתוב באיזה חברה הוא עבד אחרי Ubiquity, אז אנחנו יכולים לדעת.
אז טוב בשם... שמשרד המשפטים האמריקאי מסתיר את זה מאיתנו, כי נורא קשה להשתמש בכלי הפריצה המשוכלל
דפדפן. כן, וגם מה שמעניין זה שהוא עצמו לא סגר את חשבון הלינקדאין שלו, אולי הוא עדיין מקווה למצוא עבודה.
קשה לעשות את זה מהכלא, אולי...
כן, תמיד תשאירו סיסמה אצל חבר. למחרת הגשת המועמדות לעבודה בחברה אחרת בעודו עובד ביוביקוויטי, הוא החל בפריצה. ומה שהוא עשה זה כדלהלן, ואני רוצה שנשים פה את המוזיקה של הפושעי הסייבר הטיפשים בעולם, כי אולי הוא מומחה ומבטח בכיר ומבין בענן, קלאוד ליד.
אולי
זה קלאוד לד? אולי זה אופרת ענן? אולי הוא לד זפלין?
אולי הוא רואה עננים.
אולי הוא... מאוד, ואני מתכוון עם עין, שזה קורה זה בתנך, אני לא, לא, זה לא מילה גסה. אל תצפצפו אותי.
מעונן חלקית, כן.
כן, אז הוא מתחבר מהאינטרנט הביתי שלו, עם פרטי המשתמש שלו ביוביקוויטי, לחשבון ה-AWS של החברה, ומוריד משם מפתח שמאפשר לקבל פרטי התחברות של משתמשים אחרים. שתי דקות אחר כך,
צירוף מקרה מדהים,
צירוף מקרה מדהים, הקר שמסתתר מאחורי שירות Surfshark VPN, שזה שירות שמאפשר לך להסתיר את זהותך כאשר אתה גולש באינטרנט, מתחבר אותו הקר לתשתית ה-AWS של Ubiquiti, משתמש באותו מפתח ששרפ הוריד, ומשיג פרטי התחברות נוספים ל-AWS. אגב, שרפ עבד לפני Ubiquiti כמהנדס פיתוח תוכנה באמזון, אז יכול להיות שיש לו איזשהו ידע לגבי איך נכנסים למערכות כאלה, אבל אנחנו מדברים על האקר, אנחנו לא יודעים מי זה האקר הזה. במקרה יש לו את אותם נתונים, ובמקרה יש לו חיבור ממש כמה דקות אחרי. עוברים מספר ימים, ההאקר מתחבר שוב דרך Surfshark VPN לחשבון הגיטאב של Ubiquiti, החשבון שבו הם מחזיקים את ה... קוד שלהם, ומפתחים אותו.
דיברנו על גיטהאב בעונה 2, פרק 29.
והוא מריץ פקודות להורדת עותקים של מספר מאגרי קוד למחשבו, וכשאני אומר מספר, אני מתכוון 150.
בקטנה.
יותר מ-150.
בקטנה.
גיגות של מידע. בצירוף מקרים מופלא ממש. דקה. ליטרלי דקה. לפני שההאקר התחבר והתחיל לשתות להם את כל הקוד, ניקולס שרפ שלנו התחבר מהאינטרנט הביתי שלו לאותו חשבון גיטאב באמצעות פרטי התחברות שלו ביוביקוויטי, ואסף את הפרטים של אותם רפוזיטוריז של קוד.
כן, כי זה הרבה יותר נוח להשתמש בדפדפן מלהתחיל, תדע, לכתוב סקריפט, זה שלוש שורות, זה מלא עבודה.
כן, כן, כן. מאוחר יותר, כשצוות החקירה הפורנזית של החברה גילה שההאקר השתמש בסרפשארק VPN, שרפ, שכזכור חבר בצוות הפורנזי הזה, טען בפני עמיתיו שהוא מעולם לא השתמש בשירות הזה, הוא אמר את זה גם לחוקרי ה-FBI, והם אמרו לו, כן, כי החשבון הזה נרכש באמצעות הפייפל שלך. ואז הוא אמר להם, כנראה שמישהו אחר ישתמש בפייפל שלי לשלם על השירות. עכשיו, למה מילא פושע סייבר, אבל גם לא גאון גדול בכל הנוגע לחוק האמריקאי, מכיוון שלשקר ל-FBI זה עבירה חמורה בפני עצמה, שנדמה לי שתורמת לגזר הדין שיום אחד הוא יקבל עוד 5 שנים.
מה זה 5 שנים אל מול הנצח?
אני ממשיך עם כתב האישום, אותו לילה שבו ההאקר... פורץ ומוריד קבצי מקור. קבצי מקור בעצם זה התוכנה, זה הליבה.
זה הקוד שמריץ את התוכנה של Ubiquiti.
כן, ואם אתה גונב את זה, אז אתה יכול, אחד משני דברים או שניהם, אתה יכול להשתמש בזה כדי למצוא פרצות אבטחה במכשירים שלהם, בחומרה שלהם, בתוכנה שלהם, ואתה יכול לשכפל את זה, ליצור משהו משלך, בהתבסס על שנים של... מחקר ופיתוח.
כן, אתה יכול לפתוח את Ubiquiti, שמתעסקת באותו שיט.
כן.
או למכור את זה למתחרים, מה שבדרך כלל קורה.
אותו לילה גורלי שבו הוא מוריד, מעתיק, גיגות רבות של קוד מגיטאב, ב-2:16 דקות לפנות בוקר, פעולת ההעתקה של ההאקר מגיטאב נעצרה פתאום. במקריות שקשה לתאר, היא מדהימה ממש. בדיוק באותו זמן חיבור האינטרנט הביתי של ניקולס שרפ נפל. כמו שאתה רואה, יש לנו סמיכות זמנים גם בין הפעולות של שרפ ושל ההאקר, גם בשימוש של ההאקר בקבצים ובמידע שהיו בידיים של שרפ, גם הנפילה וההפסקה שמיד אחריה.
כן, אבל כל זה, אתה יודע, זה עדיין, זה חשוד, אבל אני לא בטוח שזה מספיק.
בוא נגיד, לכתבה עיתונאית זה סבבה, אבל בבית משפט יגידו לך, זה נסיבות ראייתיות, תביא לנו בשר, תביא לנו את האקדח המעשן. אז הנה מגיע האקדח המעשן. דקה אחרי שחיבור האינטרנט של שאופ חזר, פעולת ההאקר התחדשה. אבל המחשיב של ההאקר, שהתנתק מה-VPN כשהרשת ירדה, לא הספיק להתחבר אליו מיד כשהרשת חזרה. ומה שקרה זה שהחיבור לגיטהאב תועד עם כתובת ה-IP הביתית של שאופ. וזו כבר לא ראייה נסיבתית, זה הדבר עצמו. אתה התחברת כהאקר, עכשיו אתה התחברת כניקולס שאופ. Game over.
זה אקדח מעשן, וכמו שאומרים, אקדח מעשן לא טוב לבריאות. ובשביל זה, למשל, בשירותי VPN אחרים, פרוטון VPN.
זו הייתה פרסומת, אנחנו חייבים לשים עכשיו לוגו של פרסומת תוכן שיווקי. cybercyber.coil/VPN.
יש מה שנקרא kill switch, זאת אומרת שאם נופל החיבור, אל תאפשר להתחבר עד שהחיבור מתחדש, בדיוק כדי למנוע את נזקי האישון האלה.
ניקולס שארפ, אם הוא יורשע בארבעת סעיפי האישום, העונש המרבי שלו יכול להגיע ל-37 שנות מאסר. לפי הלינקדין שלו, הוא הפסיק את עבודתו ביוביקוויטי במרץ, אז היה חיפוש בביתו, ועבד בחברת ליטקס, LYTX, עד דצמבר, שאז הוא נעצר והועמד לדין, ומאז דצמבר הוא יועץ עצמאי בתחום התוכנה והענן, יש גם המלצות, זה לינקדין למי שרוצה, אני רק ממליץ לא לזכור אותו להאקינג, כי הוא לא כל כך טוב בזה.
או להגנה מהאקינג, כי הוא פשוט ייקח את המידע.
אז שאופ היה סוכן כפול בעצם. אתה זוכר שקודם סיפרתי לך שהלוגים באמזון ווב סרוויסס של יוביקוויטי נשמרו למשך יום אחד בלבד, זאת אומרת אפשר היה לחטט בהם ולראות מה קרה.
לא מעולה.
כן. אז אתה יודע מי קיצר את פרק הזמן של שמירת הלוגים ליום אחד?
אני יכול לנחש?
אתה יכול לנחש.
זה היה דודו טופז?
לא, זה לא היה הבדרן והעבריין המנוח דודו טופז.
האם זה היה ניקולס שארפ?
זה שארפ. אתה זוכר את הפרסומת הזאת?
משנות ה-90. אנחנו מראים את הגיל שלנו, זה לא חינני. זה
שארפ. אז שארפ היה זה שקיצר את פרק הזמן של שמירת הלוגים. וזוכר שהייתה כתבה באתר של בריין קרבס, שאמרה קטסטרופלי.
כן, שהיה שם איזה מודיע אלמוני.
אדם, אדם אחד.
אדם.
אדם.
אדם, כן. אדם כן. שארפ?
לא, אדם שארפ, ניקולס שארפ, כן, בהחלט.
איזה טוויסט בעלילה. זה טוויסט, זה כמו דודו מספר לגולו all over again. בסוף מסתבר שהצפרדיה הוא נסיך.
בסוף מסתבר שהצפרדיה הוא הנסיכה והוא נשק את עצמו. זה ברמה של מועדון קרב, יש פה שתי דמויות שהן בעצם אותו אדם, ואחת עושה דברים רעים, והשנייה ככה מסתכלת מהצד, ולא בטוח, בסוף היא משתפת פעולה, אם אתה ראית את הגרסה הסינית, של מועדון קרב, שבה בסוף הכל שב לקדמותו, כי סדר צריך להיות.
אורדון מוס זיין.
כן, אז מה שקורה זה שבעצם ניקולס שארפ היה בו זמנית, עובד יוביקוויטי, וההאקר שפרץ אליה, וחבר בצוות הפורנזי שניתח את הפריצה הזאת,
וגם השרקן האלמוני של בריין קרבס. זה מועדון קרבס.
אם אתה... מועדון קרבס. עכשיו, זה כבר קצת מביך. מכיוון שאם אתה עיתונאי, אתה מקבל מידע פנימי משרקן, על התנהלות לא ראויה של החברה במקרה של פריצה, אתה אומר, וואלה, הנה, השומרוני הטוב שרוצה שהחברה תנהג כראוי ותיקח אחריות ותודיע ללקוחותיה ותבצע איפוס של הסיסמאות ולא יודע, אולי תשלם פיצויים ותעשה מה שצריך בשביל לתקן את המצב. אז איזה יופי שיש מישהו מבפנים שהמצפון שלו דוחף אותו להוציא את זה החוצה, תוך סיכון משרתו, ולהביא לפרסום של זה, ולחשיפה לאור השמש. אבל אם אותו אדם הוא גם זה שפרץ, וגם זה ש... גרם ללוגים להימחק אחרי יממה, ואומר לך שהחברה לא יכלה לדעת מה עשו הפורצים, כי הלוגים נמחקו אחרי יממה, אז...
פחות נעים.
זה קצת בין חוצפה לאידיוטיזם.
למרות שתכלס, אם אתה חושב על זה, הוא יכול למנוע את כל הסיפור הזה של הניסיון סחיטה, לשים אופציות פוט על המניה של יוביקוויטי, ולגרוף 4 מיליארד דולר.
או, וואו, כן. יכול להיות, הוא עבד שם 3 שנים, אני מניח שהיו לו אופציות, אם הוא היה מפתח בכיר, אבל לא יודע, אולי הוא... אולי הוא לא מאמין בהונאת בורסה, אתה יודע, הונאת ניירות ערך זה עוד כמה שנים.
זה לא מוסרי, לכולנו יש אתיקה.
תשמע, הבן אדם הוא איש טכנולוגי, הוא לא מתעסק בכספים, הוא לא מבין. בהודעה של משרד המשפטים הם בהחלט, הם מציינים את זה גם בכתב האישום וגם בהודעה לעיתונות, ששרפ ניהל קמפיין בעילום שם כדי להשמיץ את החברה. מה שהם לא אומרים, זה את השם של בריין קרבס ושל האתר שלו, קרבס און סקיורטי, אבל הם מדברים על התאריך שבו המניה נפלה, בין ה-30 ל-31 במרץ 21, וזה ה-30 זה בדיוק התאריך שבו התפרסמה הכתבה. עם המעצר והגשת כתב האישום, בריין קרבס מפרסם פולו-אפ ואומר, זוכרים את הפריצה הקטסטרופלית ההיא? אז הנה, עצרו עובד של החברה, חושבים שהוא האשם, ובאותה כתבה הוא מזכיר את הדברים שאמר לו אותו מקור, אדם, אבל הוא לא קושר ביניהם, זאת אומרת, הוא לא אומר אדם הוא ניקולס שרפ, הוא לא מזכיר את המקור שלו. ופה יש כבר שאלה אתית של, האם אתה עדיין מחויב להגן על זהות המקור שלך, כשהמקור שלך הטעה אותך והשתמש בך כפיון, במאמצה.
זה שאלה שנשאלה פה, גם פה בארץ, בעקבות החשיפה של כלכליסט, על NSO, חשיפה שבעיניי היא לגמרי לגיטימית, ששאלו אם העיתונאי שחשף את זה, לא צריך לחשוף את המקור שלו, שלכאורה סובב אותו בכחש, והתשובה של העיתונאי היא לא, לא ולא.
זו שאלה שמאוד מעניין לדון בה בהיבט העיתונאי, אבל בואו נדבר על ההיבט המשפטי, מכיוון שמה שיוביקוויטי עשו בחודש מרץ 2022, בדיוק שנה אחרי הפרסום של בריין קרבס, זה לתבוע לו את הצורה על הוצאת דיבה. אז אני עושה ריקאפ, דצמבר 20 מתגלית הפריצה, ינואר 21 ההאקר שולח דרישת כופר, והחברה מודיעה חלקית למשתמשים שלה, מרץ 21 בריין קרבס מפרסם את הסיפור, דצמבר 21 ההאקר נעצר, ומרץ 22 תביעת דיבה של יוביקוויטי נגד קרבס.
כי מה הם כבר יכולים לעשות?
כן, הם לא יכולים, העובד כבר עומד לדין, את המניה הם לא יכולים להחזיר, באופן, אבל הם יכולים להתנקם. והם אומרים ככה בכתב התביעה, תביעת דיבה, אין שום ראיה שתתמוך בטענות של קרבס. אכן, רק מקור אחד דחף את הסיפור השקרי הזה נגד יוביקוויטי, ניקולס שרפ, עובד יוביקוויטי שעמד מאחורי מתקפת הסייבר, ההדגשה הזאת במקור.
אבל מה זאת אומרת? הרי הם בעצמם אומרים, לקחו לנו את המידע, וזה מה שקרבס טען.
הם מעולם לא אמרו שלקחו להם את המידע, הם אמרו...
ה-FBI אמר.
ה-FBI אמר, אבל אתה יודע מה? הם ידעו שלקחו להם את המידע, משום שההאקר האנונימי ששלח להם מכתב סחיטה, שלח להם לינק למידע שנגנב. זאת אומרת, הם בהחלט ידעו שהיה מגע במידע שלהם, הם ידעו שקוד מקור ירד, וברגע שקוד מקור יורד, יש סכנה גם שאפשר יהיה למצוא שם פרצות הבטחה ולהשתמש בהם. והם די גימדו את הסיפור, אתה יודע, הקשקשות האתית הזאת סביב המקור, והעובדה שהמקור הוא בעצם גם הסיפור וגם... זה, בוא נגיד שבריין קרבס לא יוצא הכי טוב מזה, למרות שאתה יודע, מה הוא יכול לעשות, מישהו מביא לו מידע מבפנים, אין לו דרך אחרת, אין לו, הוא לא נמצא בתוך החברה. אבל מה שכן, החברה פנתה לבריין קרבס, ככה אפשר להבין מכתב התביעה, ואמרה לו, תקשיב, אתה עשית פה משהו לא בסדר, אתה צריך לחזור בך, אתה צריך להבהיר, אתה צריך לתקן, אתה צריך זה, והוא לדבריהם לא עשה דבר. עכשיו, מה הם טוענים בתביעת הדיבה הזאת? לא סתם דיבה, הם אומרים שהיה פה שיתוף פעולה, היה פה ממש קשירת קשר. שרפ השתמש בפלטפורמה שקרבס נתן לו, כדי לנקום בחברה על סירובה לשלם לו כופר, ואני מזכיר, הכתבה הזאת מתפרסמת ימים ספורים אחרי שחוקרי ה-FBI פושטים על הבית של שרפ, יכול להיות שזו הייתה הנקודה שבה הוא אמר, אני צריך לעשות משהו קיצוני, לא ברור למה הוא חשב שזה ישפר את מצבו, אבל זה מה שקרה, וקרבס השתמש בסיפור הסנסציוני והשקרי לדבריהם, להביא עוד גולשים לאתרו ולהגדיל את הכנסותיו מפרסום. משרד המשפטים וה-FBI מחזקים בדבריהם בהודעה לעיתונות את הטענה הזאת. הם אומרים, שרפ לא רק שלכאורה עבר על מספר חוקים פדרליים, הוא תזמר שחרור מידע לעיתונות כשדרישות הכופר שלו לא מולאו.
על הכיפק, אבל מה רוצים מקרבס?
זו שאלה מעניינת, וזו גם שאלה שאתה תמיד צריך לשאול את עצמך, כאשר אתה תובע עיתונאי, כמו שאמר קורי קווין, אנליסט ענן, עם למעלה מ-83,000 עוקבים, תחשבו על כל הספרים שקראתם, הסרטים שראיתם, מה הדחיפות שבה אנשים שטובים עיתונאי, מוצגים כחבר'ה הטובים בסיפור.
אני חושב שהם איבדו את העניין של החבר'ה הטובים, ברגע שהם ניסו להסתיר מהלקוחות שלהם, או לגמד מהלקוחות שלהם, את כל מה שהם ידעו על הפריצה הזו.
כן.
אז ככה שאתה יודע, מה זה עוד רגל במים, אם אתה כבר עד הצוואר?
אגב, החברה מודה בתביעה שלה, שהיא לא סיפרה את הסיפור המלא בזמן אמת, ומסבירה למה. ליוביקוויטי, בעודה נתונה לחורבן שגרם הדיווח של קרבס, ובמאמץ לא לסכן את האופי החשאי של החקירה הפלילית סביב שרפ, לא הייתה ברירה אלא לשבת ולחכות עד שהרשויות הפדרליות סגרו על שרפ. הלוואי עליי פרסום שמפיל מניה של חברה ב$4 מיליארד, זה יותר טוב מכל פוליצר שאפשר לקבל.
אני חושב שהיה לרן למד ולי משהו דומה לחברה בסדר גודל דומה.
כן, בוא תשוויץ באמת.
בלי לציין שמות. זה היה דליפת המידע מחברת ביוסטאר, שנותנת שירותי מידע ביומטרי לכל מיני ממשלות וארגונים ביטחוניים ברחבי העולם. חסמנו את הסיפור הזה, והמניה שלה פחות הסכימה עם העובדות, והחליטה לצנוח. ושוב, איפה אופציות הפוט כשצריך אותן?
אתה מבין, אתה בכסף הקטן. אז שוב אני חוזר למשפט הזה, ליוביקוויטי בעודה נתונה לחורבן שגרם הדיווח של קרבס. לא. מה שגרם לחורבן זה, א', שיש לכם מערכות אבטחת מידע כל כך גרועות, שמישהו יכול להתחבר מהחשבון שלו, ואז מ-VPN, גם לענן שלכם באמזון, וגם לגיטאב שלכם, ואתם לא קבלים שום התראה. זה שאין לכם שום מנגנון שאומר לכם, היי, מישהו מוריד מאות גיגות של קבצי קוד מקור, האם אתם, זה נראה לכם הגיוני שנעצור את זה רגע, שנדבר עם מישהו, ועד שעובד אחר הבחין בטראפיק החריג, לא ידעתם על הדבר הזה בכלל. מה שגרם לחורבן שלכם, זה שבמקום להגיד, וואו, קרה פה אירוע חמור, אנחנו עכשיו מאפסים את הסיסמאות של כל הלקוחות שלנו, מחייבים את כל הלקוחות שלנו ב-2-factor authentication, ושולחים הודעה שאומרת, וואו, עשינו פשלה, בואו, נעשה כל מה שאפשר כדי להתגונן, אתם אומרים, לא, כן, תפסו את הסיסמה אם בא לכם, ותעשו two-factor authentication אם בא לכם, ואנחנו לא פתוחים, גנבו, לא גנבו, לא יודעים. מה שגרם לחורבן שלכם, זה שהלוגים שלכם נשמרו ליממה בלבד, ואף אחד לא הבחין בדבר הזה, לא הבחין שהמדיניות של שמירת הלוגים שלכם השתנתה בצורה כל כך קיצונית, לא היו שום בקרות לדבר הזה, גיליתם את זה מתי, כשהלכתם לחפש את הלוגים וגיליתם שהם לא שם, החורבן שלכם קרה בגלל שרק חודשיים אחרי שהאירוע קרה, החלטתם לספר שההאקרים ניסו לסחוט אתכם, ובעצם הם השיגו מידע והודיעו לכם שיש מידע כזה, אפילו את זה לא אמרתם בהודעה לבורסה, והחורבן שלכם הוא בזה שאתם תובעים את העיתונאי שחשף את הדברים האלה, גם אם המקור שלו מאוד מאוד לא מוצלח. במקום לבדוק בפנים מה לא היה בסדר בהתנהלות שלכם, ואיך למנוע מזה לקרות שוב.
אבל זה בדיוק מה שחברות עושות, כי מה שקורה עכשיו, זה שכל עיתונאי שיחשוב לכתוב או לפרסם משהו על הקטסטרופה הפסיכית הזאת ב-Ubiquity, יראה את קרבס ויגיד, אוקיי, יש לי דברים אחרים לעשות, יש לי מספיק צרות. זו גם אסטרטגיה.
זאת גם. התביעה של יוביקוויטי מקרבס עומדת על יותר $425,000, לא כולל הוצאות משפט ושכר טרחה, וזה באמת סכום שלא נעים להתבע, במיוחד כשאתה עיתונאי עצמאי ואין לך מערכת גדולה ועורך דין על ריטיינר מאחוריך, אבל יש לקוות שכמו במקרה של מיזורי, אתה זוכר שהמושל אמר שיעמיד לדין עיתונאי שגילה באמצעות כלי הפריצה המשוכלל דפדפן, שאתר ממשלתי דולף מידע רגיש, מידע פרטי אישי על מורים, ובסופו של דבר התובע הכללי אמר, לא, אנחנו לא נתבע כי לא.
דיברנו על הפרשה הזאת בעונה 4, פרק 7.
אז יש לקוות שהמשפט הזה יוציא אותם פחות טובים, ויגרום להם וגם לאחרים לחשוב שוב, איך מתמודדים עם פרצת הבטחה, נגד מי צריך לצאת ולמי צריך להודות. אתה יודע, אולי זה יהיה הלקח שלהם. נקווה שזה יהיה הלקח שלהם ולא של ברן קרבס.
כן, וזה אולי גם הזדמנות. אם אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים לקנות מוצר של יוביקוויטי או מוצר של חברה אחרת, אולי הכסף שלכם יעשה עבודה טובה יותר לא ללכת לאורחי הדין שטובעים את העיתונאי מר קרבס.
אני אציין שאת הסיפור הזה כתבתי במסגרת עבודתי בסייטקטיק, חברה לייעוץ ולניהול משברי סייבר, ושהוא מתפרסם באתר הארץ. זהו, אם יש לכם סיפורים לספר לנו, אם אתם הקרים שפרצו לארגון שאתם גם עובדים בו וגם חברים בצוות הפורנזי שחוקר את הפריצה שאתם עצמכם עשיתם, ספרו לנו, אבל אל תסתירו פרטים, תנו לנו את הכל, אנחנו יודעים איך להתמודד עם המידע הזה. כל פרטי ההתקשרות שלנו נמצאים באתר שלנו, שם גם יש את ארכיון הפודקאסט המלא, cyber.co.il, הקו החם והפריך שלנו, 055-277-6766, אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, טקסט או קוליות שנוכל להשמיע בפודקאסט, ולתרום להמשך קיומו בפייבוקס, או לעשות לנו שיחות מתיחה, מה חשבת שיצא קולה? אבל אנחנו לא עונים, אז כאילו תשאירו לנו הודעה, מה חשבת שיצא קולה? ואנחנו נאזין לזה.
אל תעשו את זה.
כן, אל תעשו את זה, כי אנחנו נמצא אתכם ואנחנו נצוד אתכם.
אנחנו נשקע אתכם בקולה זירו.
אוקיי, אני יודע מי לא הולך להיות ספונסר בעונה הזאת. סייבר סייבר לכל הסיסויים שנמצאים במתח בימי חמישי, לקראת האימיילים שאנחנו נשלח להם. אולי הספונסר שלנו בעצם צריך להיות כדורי שינה.
זאנקס.
או כן, משהו כזה. טוב, תודה רבה וסייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר, סייבר ידוק.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.